אדם לא יכול לתאר מה שאינו יכול להיות. אנחנו כיום לא רק עדים וגם המשתתפים של שינוי עולמי שקורה. כזה דבר עוד אף פעם לא קרה בהיסטוריה. מה שפעם היה נראה פנטסטי, כיום מול עינינו הופך להיות למציאות. העתיד כבר התחיל, והשאלה מה היעד הנסתר של האליטה. מדוע היא רוצה להגשים את הסדר עולמי החדש? העולם כבר מאוחד במדינות ובעירוב תרבויות. עכשיו יש פרוצדורה של חילוק השליטה במרכזים רגיונליים, לבסוף כל הגבולות ייפתחו, העולם יהפוך להיות לבבל החדשה עם מטבע אחד דיגיטלי, שפה אחת, דת אחת, אקונומיסטית וממשלה אחת הנשלטת על ידי שלטון עולמי. לא יהיה יותר גיאופוליטיקה ולא שכבות תרבותית כלשהי, אלא שליטה תאגידית, וכל זה בשביל לסיים את מה שבדור בבל לא הצליחו לעשות. אתכם מיסטר ולאד, בהדרכה הזו אני אתמקד בדברים מעט עמוקים יותר מהדרכות קודמות, ושנוכל להבין לאן באמת מכוונים את העולם, מנקודת מעוף. מה בדיוק התפקיד שהאליטה וקרטל המדע לקחו על עצמם לאחר הקמת סדר עולמי החדש שבורא עולם לא יאפשר להם לבסוף? איך זה קשור לתורה הקולטית השחורה, הקבלה המעשית והגנוציזם, ולבסוף למדע המודרני ולמאיץ החלקיקים שנחשב לצמרת הטכנולוגית של ימינו, ומה המטרה האמיתית בכל זה? יש אנשים אשר חושבים שיש להם זכות שניתנה משמיים לשלוט באנשים אחרים. הם מאמינים שאילן יוחסים שהם יותר אילאי בהשוואה לכלל אוכלוסיית העולם. המניע שלהם הוא אגואיסטי, והרצון לסבור עוד עושר, ויש להם שליטה על אלו שקוראים לעצמם אנשים פשוטים, במרכאות. הם משקרים, מרמים, גונבים ופועלים בכל דרך כדי לחפור לעצמם דרך לשלטון מוחלט. מדובר על האליטה הסטנית אשר אומרת שיש להם כוח רצון, מה שהקולטיסט השחור, אליאסטר קראולי, כתב בתור כוח רצון של הטילמה, כוח רצון של ספירת הכתר, לפי הקבלה לכן צריך להשתחוות להם. אפיל את הנושא בדם המלכותי, הרבה שמעו את הסיפור של הערפדים, בראשם גרף דרקולה. אך לא רבים יודעים מאיפה המיתוס הזה הגיע, רבים מתארים לעצמם את גרף דרקולה כיצור מצמרר, אשר שותה דם אנושי, אשר לא יכול לסבור אור שמש וחיים לנצח. זה רק סיפור כיסוי שמאחוריו מסתרת פרסונה אמיתית בשם ולאד השלישי, שליט מהמאה ה-15 של וולאכיה בדרום רומניה, אשר גם ידוע בתור ולאד צפיש או ולאד דרקולה. את התואר שלו צפיש שיפרוש זה אשר אשר שם את האדם בחנית, הוא קיבל עקב נטייתו הסדיסטית לשים אנשים על חוד הברזל, או בקיצור המשפד. מתקן הדגיש שאחד מסדרי הסוד הידועים בתור בלונדון הוויקטוריאנית זה מסדר שחר הזהוב, אחד מחברי המסדר אשר השתתף בתקסים המאגיים שלו היה סופר ברם סטוקר, הרומן המפורסם ביותר שלו נקרא דרקולה. את הטבע הערפדי במעגל המלכותי ניתן לראות לאורך כל ההיסטוריה. ברם סטוקר חייתה את הפסיכופת הנסיך ולאד דרקולה. הנסיך ולאד דרקולה עבר חניכה על ידי אביו ששמו היה ולאד שתיים. בכינוי ולאד דרקולה, כוונה לדרקון ולשטן. דרקולה זה בן הדרקון והכניס אותו למסדר בשם המשפט הדרקון המלכותי שקיים עד ימינו, אשר דחף אותו לקריירה מלאה דם וסדיזם, אשר השתמש בכל סוג עינוי אפשרי. אז כדי כך שהכריח אסירים פוליטיים לאכול זה את זה. האילן היוחסין הגנולוגי עם ולד דרקולה אפשר לראות אצל הרבה משפחות מלוכה של ימינו, זה כולל את הנסיך צ'יירס, את הנסיכה דיאנה, את ג'ורג' בוש, את ג'ון קרי, ועד הנסיך ויליאם. תשימו לב לתמונות בו בני הנחש הללו, כי בשורש הם קשורים לבני קיץ, שהם צאצאי הנחש, מסמים את הסמל מנוקורונטה, עם היד הידוע גם כמו מכבוד קרני השטן. משפחת המלוכה הבריטית עוסקת דורות רבים באקולטיזם, שחור וסטניזם. תשימו לב לסמל של העיר לונדון באנגליה, מתחת לסמל כתוב דומה אינדיריץ' נוס, אשר בלטינית אומר תכוון אותנו. האל, אך הכוונה האמיתית שאפשר גם לראות לפי ציורי הסמל והצבע שבו היא תכוון אותנו אל הדרכון, הכוונה לשטן. ניגח גם כדוגמה את הדגל של חבל ארץ ביה בריטי ווילס, שהוא גם דרקון אדום, או הלוגוטיפ של סוכנות הביונית הבריטית מ-5, שהרבה מכירים אותו לפי הסמל הקלאסי של הכתר, אך יש עוד לוגו סמל עם הדרקון. ועוד דוגמה אחת זה הסמל האישי של הנסיך צ'ארלס, מתחת לסמל יש כיתוב איך דיאן, שאומר בלטינית אני משרת. משרת השטן, לפי כך שמופיע גם שם דרקון אדום. מאגים ומדיומים יכולים לתקשר עם נפטרים. תמיד נזכרו על ידי מלאכים והאצולה בצפון בריטניה, דוקטור ג'ון די באופן קבוע, ייעץ לאליזבת הראשונה, במוזיאון הבריטי בלונדון, נוכל לראות מראה שחורה, אשר ג'ון די השתמש בכדי לראות את הפנים של השדים. הוא מעלה אתכם המסך שיש לכל מחשב, סמארטפון וטלוויזיה. זו מראה שחורה שיכולה להשפיע על נפש האדם. היכולת הזו של ג'ון די לתקשר עם נשמות, אפשרו בנוסף לזה שגם סחרו אותו כסוכן חשאי של המלוכה, הוא פיתח טכניקה אקסטרסנסורית חשאית, אשר גם נקראת כמעקב מרחוק. ג'ון די היה הולך בקביעות לקולג' השילוש בקיימברידג', אשר הפך להיות מקום בו השתלב האקולטיזם השחור והסוכנות החשאית. אליאסטר קראולי גם הלך לקולג' השילוש ב-1904, הוא כתב הקדמה לספר הקדום שלו, לחשים גואטיה. לאחר מכן אליאסטר קראולי הלך בדרכו של ג'ון די ופעל כסוכן שחי תחת המלוכה הבריטית בסוכנות הביון מ-5. דוקטור ג'ון די גם הצליח להגיע לתורתו של הארי הקדוש וללמוד את הקבלה. הקבלה בכללות היא מדריך תחת השם עץ החיים. בעץ החיים יש רוחות אשר חלקם נוטות לימין שהן רוחות קודש, וגם לשמאל שהן רוחות טומאה, כל אחד מהם יש להם נקודה בעץ החיים. ניתן לזמן את הרוחות הללו ולהשביע אותם בשביל שישרתו את האדם. ג'ון די למד בעיקר את הקבלה המעשית. הוא לא למד להתחבר חווייתי ותודעתי עם האלוהות, לחדור לתוכה על ידי התבוננות ולחשוף את ההוויה האלוהית אשר מסתתרת בכל נמצא ונמצא. דרך כך להיבקש להתעלות במעלות השלמות הרוחנית, להשיב את נשמתו אל שורשה, העליון האלוהי, לדבוק באלוהות ואף להיכלל בתוכה. לצורך מאגיה הוא רצה להשתמש בקבלה לצרכים שלו, שלא בדרך השם. והסיבה שמאגים כמו ג'ון די היו מוזמנים כדי לתכנן מלחמות ובשביל ניסויים אלכימיים, כמו למשל הניסיון להפוך מתכת פשוטה לזהב למונרכיה ואריסטוקרטיה. ג'ון די נולד בשנת 1527. הוא כתב הרבה יומנים ותיאר את הטקסים והכלים שהשתמש בהם כדי לתקשר עם מלאכים הנפולים והשדים. הוא בנוסף היה אסטרולוג של אליזבת הראשונה, והשתמש באותם אביזרים מאגיים כמו שהשתמשו האבירים הטמפלרים. היה לו ספריית ענק של ספרות אקולטית, אשר הגיע מבבל ממצרים העתיקה בשנת 1581-1583. ג'ון די כתב 5 ספרים של תורת הסוד בשם טריטיז אור ספקטרס, אשר שמורים במוזיאון הבריטי. הוא השתמש במערכת מאגיה מיוחד בשם חפת אחיה. ברוחות והשדים היו מכתיבים בכתיבה אוטומטית את המסרים והידע שהיו מעבירים לו כאשר היה נכנס לטרנס. גם כן לקולגה של ג'ון די המדיום אדוארד קלי, ביחד עם עשו ריאנימציה לגופות מתים. המאגיה הזו נקראת נקרומנט, יש שני ספרים שלמים מוכתבו על ידי השדים, בשביל דיק קלי, נקראו ספר הלוגוס, וספר שיח האל. השדים מתקשרים בשפה משונה, אשר ג'ון די קרא לשפת נוח. לדבריו הרוחות הרעות, תקשרו עם ג'ון די על ידי קולות ומילים מאגיים, כביכול באותם מילים שבורא עולם ברא את הבריאה בין השנים 1583 עד 1607. ג'ון די ואדר קאלי התחילו לקבל מידע מאוד ספציפי מהשדים, הדרכה מאוד מפורטת איך לבנות את השולחן הגדול של העולם. זה אביזר הקולטי אשר משתמשים בו עם קולות מאגיים מיוחדים אשר נקראים מפתחות. אשר שחיקם ג'ון די ודאדר קאלי קראו לרוחות והשדים. השדים הסבירו שהעולם מתחלק ל-49 מחוזות וכל מחוז תחת שליטה של רוח גבוהה. אוסר ממונה ג'ון די העביר את הידע הזאת למלכה אליזבת הראשונה, שאפשר יהיה להכניע כל מדינה בעולם, תחתיה רק על ידי שיקראו לרוח אוסר הממונה, שאחראי על אותו אזור בעולם שלנו, בעולם השמימי. האליטה הפוליטית המלכותית כגון אימפרטור רודולף אליזבת הראשונה שחו את ג'ון די כדי שיקרא לאותם שרים אמונים ורוחות גבוהות לפי כתביו של ג'ון די. הרוחות והשדים שהיה מזמן היו גם על ידי גרימוארים, אותם שרים אמונים שבעצם הם מצד הסתרה אחרה ולא מצד הקדושה. אחד הרעיונות המרכזיים ביהדות הוא בחירה חופשית, לצורך כך יצר האל כוחות הטוב וכנגדם כוחות הרע. כדי לנזל את הבחירה וכך ליצור סיבה לתשלום גמול. כך פרשו בספר הזוהר את הפסוק במגילת קהלת, גם את זה לעומת זה עשה אלוהים. כשם שיש תחקות והיקלות לצד הקדושה, כך גם לצד הטומאה. לדוגמה, לעשית רעה אחרה, ישנם 10 ספירות טומאה, כנגד 10 ספירות של הקדושה. השדים והרוחות שג'ון די זימן הם אלו שהציעו לו כבר אז ליצור סדר עולמי חדש המושג הזה מגיע מהשדים עצמם. גם לפניו היו כאלו שהוציאו להם לעשות זאת, וגם היום המקרה ההוא שהצבא החיל הים של בריטניה שלחו לכבוש את אמריקה, את הודו, את אסיה ואוסטרליה, וכיום את המדינה הגלובלית שתפרס על כל העולם, האום מנסה לעשות והתוכנית שלהם פועלים בה, כולל הגלובליסטים והאילומינטי. היום מתוך המוטיב של הרוחות והשדים, אשר ג'ון די זימן, ג'ון די כתב מניפסט על שלטון אשר יהיה מעל כל העולם, שהפך להיות למטרת על של האליטה הסטנית, התוכנית לשעבד את כל העולם לדיקטטורה טוטליטרית וליצור שלטון עולמי, אשר נשלט מבריטניה די מאגיה שחורה, וקבלה גנוסטית. הקבלה היא חלק הסוד שבתורה, מכונה גם תורת הסוד, תורת הנסתר או פנימיות התורה. תורת הקבלה עוסקת ביחס שבין הקדוש ברוך הוא לעולם, בסדר שתכשלות העולמות הרוחניים בספירותיה המלאכים, מפרשת משמעות הפנימית של פסוקי התורה ושל המצוות, לקבלת השפעה גדולה מאוד על חיי הרוח היהודי. בין היתם נקטרת השפעת הקבלה בהלכות, מנהגים ובנוסח התפילה, שרוב חוגי היהדות וכן על תנועת תורת החסידות, ספרות המוסר ועוד. אך יש גם קבלה מעשית וזה טקסטים מאגיים, אשר חלקם הגיעו מחוכמות דור המבול, אשר ניתנו על ידי המלאכים הנפולים ועל ידי מלאך רזיאל. רזיאל שפירוש שמו הוא סודות האלוהים, מכונה לעתים קרובות מלאך המסתורין ושומר הסודות. הוא אחי מלאך במיסטיקה יהודית. הוא מופיע בקצי קודש ובקרוב אחד מהאופנים שמסגרים בחזונו של עסקאל. הרעיינים קבוצת מלאכים בכירים. המלאך רזיאל נזכר לראשונה בספר חנוך, שם נאמר כי שני המלאכים שהעלו את חנוך, שם אחד היה שמואל ושם השני רזיאל. נזכר עוד בתרגום לקהלת של הפסוק, כי עוף השמיים יוליך את הכל. נקרא רזיאל כי מוסך רזיאל וסודות לבני אדם, בתלמוד מדרשים. לא נזכר המלאך הזה בשם רזיאל, אלא בשמות אחרים. המלאך גליצור שזכר בפסיקתא דרבתי, פרשת מתן תורה, הוא המלאך רזיאל, לכן נאמר בילקוט ראובני, סוף משפטים. פגע בו רזיאל המכונה רזיאל, למה נקרא גליצור שמכנה את העמי צור, רזיאל שומע מאחורי הפרגות, מה שנגזר להיות, מוכיס בו, חורה ושומע כל הכרזה מפיו והולך ומשמיע כל בעולם. וכן כתוב כי עוף השמיים יוליך את הקול הזה, זה רזיאל, ובעל הכנפיים יגיד זה אליהו. במדרש דברים רבה נזכר מלאך שממונה על הכרזה. באים רק הרזיאל, והוא רזיאל שעומד בכל יום מכריז מה שנגזר להיות. נמצא כי שלושה שמות יש לו, הרזיאל, גליצור ורזיאל. ושלושתם מורים על עניין אחד, שאותו מלאך ממונה עליו הוא לגלות טעמי צור ורזיאל ולהכריז ולהודיע גזירותיו. הקבלה המעשית מספרת על הרבה מלאכים ושדים אשר מתקיימים בעולמות הרוחניים. הקבלה נותנת למקובל מפה אשר נקראת עץ החיים, שם מוסבר איך לקרוא וליזור קשר עם הרוחות החזקות הללו. הצד המרגיש של הקבלה מתחיל בבבל העתיקה וממצרים העתיקה. בזמן הפרמונים מזכיר את הספרייה של ג'ון די. אך היא לא הגיעה באופן מודפס לאירופה עד למאה ה-11-12. ספרי הקבלה שהם באורך של כמה אלפי מילים, אך יש בהם איורים רבים, מודגש מבנה העולם והיקום וגם מבנה האטומי של העולם. המדע לקח הרבה מספרי הקבלה ושייך את זה לעצמו. למדע כמעט אין שום דבר עצמי, מה שהפך להיות לשיטת הלימוד והמקובלת. אצל הפיזיקאים והאסטרונומים המודרניים, איך מידע כל כך מורכב יכול להיות בטקסטים עתיקים, במספר לא רב של עמודים, והסיבה לכך שהקבלה כתובה בשפת סתרים הקדומים, כך שמסתירים מידע מאוד עמוק ומאוד רב, אשר בימי הביניים יתחילו ללמוד אותם, האלכימאים, משם זה עבר לאייזק ניוטון ועוד מדענים ידועים, שם אשר למדו את המדעים האקולטיים, אשר קיימת בקבלה המעשית באותם הזמנים, ואשר המסיטיזם, דת וכימיה, אסטרונומיה ואסטרולוגיה, ילמדו כתחום אחד על בסיס הקבלה ואיך זה השפיע על זמננו, ויכולים לשאול למי שימשיך ומר שאני עומד קבלה לעומק, עם מקובלים ירושלמים, למדתי לעומק אזוטריקה, פילוסופיה אקולטית, ספר הבאיר, ספרות ההיכלות, הזוהר, ספרי הרבד, ספרי הרבעים אבולעפיה, פירושי ספרי היצירה של רבי יוסף שלום, אשכנזי. ועוד אתם צריכים באופן מאוד זהיר לפרש את מה שאתם רואים, קוראים בתורה. וכאשר אני חקרתי עם אנשים וחוקרים שאיתי את המסדרי הסוד והחוות הסודיות, שורש כל הלימוד שלהם הוא על בסיס של קבלה מעשית, שהם ערבו אותה עם מגיה ואקולטיזם, שחור וגנוציזם. קבלה מבוססת על קידום מידע על ידי מערכות מתמטיות ומספרים. מדובר על ידע מאוד עתיק אשר אי פעם האדם ידע עליו. ואמר לכם שחלק מחוכמות שנכנסו לקבלה, אבל לפני שאברהם אבין ונולדים. עוד מאדם הראשון מדובר על ידע מטאפיזי של המציאות שניתן ליהודים בהמשך. ראשי המסדרי הסוד נמנעו להעביר את המידע שלהם. בדרך כלל בכתב בשום שפה, כי הם פחדו שמתישהו יכלו לגנוב את הכתוב. והמידע התגלה לכלל, לכן הם פיתחו מערכת סוד של סמלים וקודים, ששומרים בתוכם סודות של אלפי שנים של מידע אקולטי. אקולטי לא אומר על מידע מהסתרה אחרה, או של סטניזם, אלא פשוט הפירוש הוא מידע חבוי או סודי. למרות שגם להם, יש מידע כזה מהספירות הנמוכות וזה אקולטיזם שחור. הם ילמדו את המידע הזה והפכו אותו לאקולטי בעזרת חידוד על ידי סמלים, הבנויה על מתמטיקה ומספרים, או על ידי ארכיטקטורה. האם מישהו באמת חקר מי אלו הבונים החופשיים ולא רק לדעת על קיומם? הם בימי הביניים לא רק בנו במגדלים וקתדרות, אלא כל קיר שהם בנו הם הסתירו שם הרבה סודות וחוכמות שנשמרו. עידנים שלמים, הם שמרו את הידע בארכיטקטורה, בגיאומטריה, בצורה באורך ורוחב, בגובה ובעומק. גם הקבלה יש שני שכבות, אחת למעגל הסגור של הלומדים, ואחד לכלל הלומדים. במאה 21 מדונה ובריטני ספירס לומדות קבלה באינטרפרטציה מודרנית. מצד שני, הידע שמפיצים מחוכמת הקבלה, גם אם הוא לא ממעגל הפנימי שלה, עדיין יוצר הרבה ויכוחים. כי כאשר לומדים קבלה באופן שטחי, כמו בקבלה בעם של רבי מיכאל אייטמן, שהוא בעצם רק דוקטור לפילוסופיה ולמד אצל בעל הסולם 20 שנה, אך פרץ את הדרך שלו ויצר תנועה רפורמית קבלית, שמלמדת גויים חוכמי הקבלה. הצפינו הרבה ידע כדי לשמור על סודות הללו. גם בעצם יש שלבי עומק כמעט ללא סוף, יש פרדוקס ככל שנפתחים יותר לצופן הפנימי. של חוכמת הקבלה, כך מבינים שעוד לא יודעים דבר. המקובלים מאמינים ששלמה המלך עשה את ההשקעה הגבוהה ביותר ללימוד הקבלה שהגיע לאחר מכן. שלמה המלך היה חכם באדם, כי בורא עולם בעצמו העניק לו את הלב לשפוט נכון ואת חוכמתו. גם צירפו לשלמה המלך את כתיבתו של ספר גואטיה. גואטיה זה ספר מאגיה, אשר מספר איך לזמן 72 רוחות, רעות ושדים כדי להשבית אותם. הספר עצמו לוקח את המקורות שלו, בגרימוארים כגון נוסח שלמה, ספר מאגיה של הברמלין, ספר המפתח הקטן של שלמה המלך, וספר המפתח הגדול של שלמה המלך. אך האמת היא ששלמה המלך כלל לא קשור לכל הספרים הללו, שנרשמו תחת שמו, אלא מדובר בספרות שקרית שהפיצו בציבור הרחב. מחשפים ובונים חופשיים, כי למנוע מאנשים לדעת מה המקורות. הידע האמיתיים שהם בעצם משתמשים מדובר בקבלה מעשית וגנוציזם. נדגיש שוב שהקבלה היא חוכמה אשר מלבית את איך להתחבר לבורא ולפתח אישיות רוחנית מוחלטת. עסקו בצדיקים כמו הרמח"ל, הרב ישראל אבוחצירא, הרב שלום שרעבי, רבי משה קורדוברו, רב נתן אדלר, רבו של החתם סופר, ועוד אך יש אנשים מסדרי סוד שלקחו את החוכמה הזו והרבבו אותה לחוכמת כישוב שחור והכוונות שלהם אחרות לגמרי, מאשר כוונות הצדיקים. הרבה מראשי ממשלות, שרים, קצינים בכירים, פקידי או"ם, מנהיגים שונים בעולם, חברים באחוות סודיות, אשר מזמנים שדים בעולמות התחתונים הרוחניים, במיוחד אחוות כגון מסדר שחר הזהוב, בונים חופשיים, אימפריארים, שכמה סוגים שלהם מתבססים על חוכמות קבליות. אזכיר שהאליטה המלכותית כגון המלוכה הבריטית, המלוכה האוסטרלית, המלוכה ההולנדית, משפחות העשירות, בהולנד של ועד ה-300 שג'ון קולמן כתב, גם בספרו יש להם ספריות ענק. כשספרו הזאת עוד זה ספריית מיניקה שנמצאת באוניברסיטת ייל, שאפשר למצוא שם ספרות המדברת על זמין כוחות אופל. ואיך לגרום להם לשרת. יש כאן תמונה של אחוות גולגולות ועצמות שרסקו בטקסים של מאגיה שחורה באוניברסיטת ייל בין השנים 1928-1968. הסבא פה, פרסקוט בוש, ג'ורג' בוש האב והבן היו שם. הוא אחד הסודות של המחשבים והאחוות הסודיות זה זימון שדים, והיא גם בסיס לכל חוכמות הסוד שלהם, אשר תבינו בהמשך. זה קשור למאיס החלקיקים, רק אם תכירו את העולם הרוחני, תוכלו להבין את המטרה של הטקסים המאגיים אשר עושים אחוות סודיות למיניהם, מחשבים, סוגים שונים חופשיים ואילומינטי. אך צריך ללמוד את התורה ועומק התורה כדי להבין העולם הרוחני מתוך מציאות הבורא התברך. העולם הרוחני האמיתי בדיוק כפי העולם הפיזי שאנחנו חיים בו. הטקסים המאגיים פועלים כמו תוכנת מחשב, כאשר חוזרים, שוב ושוב על שמות השדים והרוחות בצורה מסוימת כמו בשפת תכנות, זה בעצם רשימת פקודות. הם צריכים להשתמש באותו נשק שהם משתמשים וללמוד את התורה והזוהר הקדוש כנגדם, תתחילו כבר היום. גם גמרא בסנהדרין מספרת על רבי יוחנן שדרש תדע קדוש ברוך להביא אבנים טובות גדולות ולהעמידן בשערי ירושלים. לגלגל אותו תלמיד לא האמין שהדבר ייתכן, ולימים ספר את הגמרא, הפליג אותו תלמיד בים, ראה את מלאכי השרת מנסרים אבנים טובות, שאל אותה למה אבנים אלו, ולו עתיד הקדוש ברוך הוא למידן בשערי ירושלים. חזר התלמיד ואמר לו רבי יוחנן, אמר דיברת, כך ראיתי, אמר לו רבי יוחנן ריקה, אם לא ראית לא אומנת, וגמרא נתן רבי יוחנן עיניו, היינו התבונן בו ועשה גל עצמות. יש פירוש של פשוט שמסביר מוהר"ן שרבי יוחנן הביט באותו תלמיד, עבודתו של רבי יוחנן הינה הבטה לפנימיות, היינו הבטה את המסירה החיצונית וחושפת פנימיותו של אדם. בהסרת החיצוניות מתגלה מהותו של האדם, עצמיותו בהסרת החיצוניות מתגלה האמת, מתגלה מהותו הפנימית של האדם, התלמיד שללא ראייתו שראה בים, לא האמין, בכך גילה את עצמותו לרבי יוחנן. עם זאת גם להורגו יכל. בסיפור המורה מנסכת שבת המתכת ברכתו של רבי שמעון בר יוחאי למערה לאחר שגינה את מלכות רומי, יהודה בן גרי מסר את דבריו לשלטונות, מסופר שלאחר שיצא מכלל סכנה פגש איתו בשוק ואמר עדיין יש לזה בעולם, נתן בו עיניו ונעשה גל של עצמות. דוגמה נוספת מסופר במסכת בבא קמא על רב קנה שסייר את רבי יוחנן ולכן חלש דעותיה וגם נפשיה. חלשה דעתו של רבי יוחנן וכתוצאה מכך מת רב קנה. למחרת התחרט רבי יוחנן והלך למערת הקבורה של רב קנה. ביקש עליו רחמים והקימו לתחייה. לחיות ולהרוג היא שהפרשנות המקובלת היא שאין הכוונה לכוח העצמאי של החכמים שעוסקים במעשי שפים ובאמצעותם מחיים הם אמיתים, אלא שהאל שהוא היחיד שמסוגל להעמית ולהחיות מיוחס בהשקל רב את תפילותיהם אל מחשבותיהם של צדיקים. חסיד רחם, מאמני דת נחש, צדני, לקחו את הידע הזה לכיוון אפל. הם משתמשים בעין רע, שזה גם השם מאגי שלו. זה הסמל של עין גור, עין בתוך המשולש, שהם הפיצו אותה על הדור לרחת כדי להפיץ קללה. עכשיו גם שמים אותה בלוגים שונים של חברות ובסרטים, ואפילו על בגדים של אנשים. הם מפיצים אנרגיה רעה בעולם בכוונה. יש הקלטה איך ב-1921 אפשר לשמוע את הסוכן הבריטי, מכשף השחור, אליאסטר קראולי, מסמן את המלאך עזיאל ואת העין הרעה. טקס הזימון מתרחש בשפת נוח שג'ון דיק הזכור פיתח. רב אשר לימד קבלה בימי הביניים בנרבונה בצרפת, הראה את הגרימורים הקבליים להצילי צרפת, תחת השם גוגו דה שפיין, ולכן ספרי סוד היהודים קיבלו פרשנות לטינית וגם הגיעו לידיים של עמים אחרים. גוגו דה שפיין התחיל להציג לאריסטוקרטיה האירופאית איך אפשר לתקשר עם שדים. שמות על דקסים אקולטיים בלב האירופה האריסטוקרטית הגיעו רחוק מאוד, מיד התחילו לכתוב רומנים ונובלות על הנושא הזה כדי למנוע מהציבור לדעת את האמת ולהסתיר זאת במעטפת ספרותית. למשל רומן על הגרל אשר מראים את האבירים הטמפלרים כאבירים אצילים אשר הגנו על פוליגרימים, בעצם אבירים הטמפלרים עסקו במאגיה וסודומיה, למדו זאת בארצות ערב. ואותם סיפורים שרק למחצי דמיוניים נקראו רומנים על גרל, אך היה שם שם צופן לגרל הקדוש, כדי שנבין איך יש קשר בין גרל הקדוש לקבלה וסדר עולמי החדש ומאיץ החלקיקים, נבין שמערכת השליטה בנויה בסמנטיקה הבאה שתחיל לפני אלפי שנים. היו הרבה מאוד חוכמות מיסטריות שמכללו את כל חוכמות העולם, וגם היו בבבל העתיקה שהם לקחו את החוכמות הללו והפכו אותם לפנתאיזם, אשר הדגישו כביכול שאלוקות נמצאת בכל גם בטבע עצמו, שזה נכון, אך הבעיה התחילה שהם כיוונו את זה לכך שגם אנשים הם אלים בפני עצמם. מכאן גם נמרוד שהיה חצי נפיל וחצי אדם, ראה את עצמו כאל מובחר ועשה דעת על עצמו. לאחר מכן התחילו להפצפין את חוכמות העתיקות בתוך חוכמת הקבלה, מקדם שרק אנשים רואים יוכלו ללמוד אותה. לאחר מכן בימי רומא, הקבלה וחוכמות מסתרת מסוימות לא כולם עברו לידי מיסטיקנים ופילוסופים, ועל בסיס קבלה ופילוסופיית עומק התחילו לבנות את הגנוציזם שנכנס לאחר מכן בלימודי הנצרות המתקדמת, מוקדמת. כעיקר לאחר מכן עבר להפכה חובות הסודיות כולל אבירים הטמפלרים. בעצם מדובר היה חוכמת הסוד של המיסטיקה, מכאן כל זה כבר היה לימוד מודעה שסתה מהדרך הישר. הוא עבר למסדר צלב הוורוד, ומשם לבנייה החופשית והאילומינטי, שגם שלטו במרקסיזם ומסדרי הסוד האירופאים, ומשם בבנק העולמי הפדרל רזרף הבנקיסטים. ובסוף התפתחות התאוסופיה והעידן החדש, קולטים מודרניים וכל מערכות המשומנת הזו קיימת רק כדי להסתיר את דרך הבורא ואת תורתו ולהחריק את האנשים משם. זה גם המלחמה האחרונה שקורית כיום בעולמנו, מלחמה על אמונה. אנשים רבים לומדים את הדוקטרינה החיצונית על סדר עולמי החדש, ולא יודעים באמת מה יש בפנים. בואו נסתכל יותר מקרוב על הסכמת מערכת השליטה. התחילו ליצור את החוכמות שלאחר מכן עבור לקבלה, בבל במצרים עתיקה, לפי התורה בבל מצרים היו ארצות שלא הלכו בדרך השם. ולמדנו לבבל את שמה, כי בורא עולם בלבל את שפתם ומשם התפזרו בכל העולם. מתוך פרשת נוח בראשית י' י"ט. והיא כל הארץ שפה אחת ותוך הדברים הקדים ובנסם מקדם הם יצאו בקעה בארץ שנער בישוב שם. ואמרו איש על רעהו אבן אל בין הלפנים זשרפה לשרפה. ותהי להם הלבנה לאבן, והחיבר היה להם לחומר. ויאמרו, הבה נבנה לנו עיר ומגדל וראשו בשמיים, ונעשה לנו שם פן נפוץ על פני כל הארץ. והיה השם לראות את העיר ואת המגדל אשר בנו בני אדם, ואומר השם, הם עם אחד ושפה אחת לכולם, וזה יכילם לעשות. ואתה לא יבצר מהם כל אשר יזמו לעשות, הבה נרדה ונבלה שם שפתם, אשר משמעו איש שפת רעהו. ויפץ השם אותם משם על פני כל הארץ, ויחדלו לבנות העיר. על כן קרא שמה בבל, כי שם בלל השם שפת כל הארץ, ומשם מפיצם השם על פני כל הארץ. מגדל בבל לא הושלם, אלא נחרב לפני שהגיע לתחתית בנייתו. לפי ספר היובלים את הטענה שמגדל בבל נועד להגיע לגובה של 2,000 מטר. מה הייתה מטרת המגדל במקדשה של העיר בבל ובשאר מקדשי הארץ? מטרתו הייתה לשמש מקום מפגש בין האלים, יושבי השמיים. והכוונה לזימון שדים בין האדם, אשר בארץ תור עצום של מדרגות היה מקיף את המגדל. הוא מביא את כהני המקדש עד לסיוע. בראש המגדל היה מצוי מקדש של עבודת כוכבים, שבו היו כהנים נפגשים עם השדים. בדיוק מה שראשי העברה של ימינו עושים, מתקשרים עם השטן. אסיר שם גם היו מבני הנפילים ששרדו, הם רצו לפתוח שער לגיהנום. לאחר שהבורא בלבל את שפתם בדורות הבאים, המחשבים שורשם מכהני בבל המציאו שפות סתרים משל עצמם, כביכול לפי ההיגיון שלהם, שבורא העולם יכול לשוב לבלבל את שפתם. וזו אותה שפת סמליות שאנחנו גם עושים אצל הבונים החושיים, וכזו שגם הייתה במצרים העתיקה. מצרים עתיקה, עבודת הזרה שהייתה שם הפסיקה והתקיים כבר לפני יותר מ-2,000 שנה. אך היא התחדשה שוב לפי מקורות של הבונים החופשיים, אפשר לקרוא שהאידיאולוגיה שלהם באה מחוכמות מחרטומי מצרים, כי במצרים העתיקה ראשי כהני הדת היו מאלו ששולטים ומעלים את הפרעה, ואף החליך תומתי השיטה הפוליטית שלו, והוא היה תלוי בהם לחלוטין. תשימו לב איך דרגות 33 בבנייה החופשית מחליטות מי יהיה ראש הממשלה, ואיזה מדינה אותו דבר, תאירו את העיניכם, אנחנו חיים במצרים, מחדש. אנשים נמצאים בעבדות כלכלית ומשכנתה, כוונה בחובר ובלבנים, אין חדש תחת השמש. אך מעל יש חדש, והכוונה היא התורה שבאה עלינו מבורא עולם. חוכמות של כהני מצרים בסיסות הקבלה הגנונוסטית, לא קבלה המקורית. את מהצד האקולטי ומאגי ומשם את הבנייה החופשית. אני רוצה לתת ציטוטים, מקור מאוד משמעותי ולא מידע משני ולא על סמך שמישהו אמר אלא מקורות אוריגינליים. הספר בורא ודגמה שכתב אלברט פייק נחשב לתיאולוגיה העיקרית של הבנייה החופשית המודרנית. הדרגות הכי גבוהות של בונים החופשיים מקבלים את הספר הזה. אחר כן חייבים להחזיר את הספר חזרה ללשכה. והם יש אנשים שניסו דרך האינטרנט לקרוש את הספר הזה, אך הם לא יקבלו את הספר המקורי של אלברט פייק. הצלחנו דרך בונה חופשי לשעבר ומתנגד מוחלט להם, וכאלו דברים יכולים לקרות כאשר אדם נחשף לאמת בדרכות הגבוהות. וזה מתנגש עם המצפון שלו, שבאנגליה שכיום פועל בסוכנות מ-3, להוציא ספר מקורי כזה למחקר מעמיק, זה היה לפני מספר שנים. ורק שם אפשר היה למצוא אותו. בספר מורל ודוגמה, שמדובר על הקבלה בדוקטרינה של הבנייה החופשית, ששת מנוע שלישי היה בעל ידיעה עמוקה ביותר בחוכמת, שאחר כך הוא חלק מהקבלה שבסוף הגיע לאברהם, דרך חלדאים, הכהני בבל העתיקים למצרים, דרך יוסף ועשתו הרב, אני אפתח שוב. על ידי משה רבנו וצפון, בתורה של הנוצרים ומשם לסטרוקטורות ההיררכיות, וזה אחוות הסודיות, כאן כבר אתם רואים שיבוש מוחלט של התורה לדעתם. אברהם, יוסף ומשה היו יודעי סוד שמה שאמרו לכלל האנשים, היה רבדים הנמוכים של החוכמה ובתוכם שמרו חוכמת סוד עמוקה. כל זה לא נכון, כי משה כתב את התורה, וכל מה שהבנייה החופשית מאמינה בו, הוא ההפך הגמור מהתורה. לכן גנוציזם, קבלה מעשית ופילוסופיה, הם הבסיס של הבנייה החופשית. הבונים החופשיים רואים את עצמם בתור אלו שמחפשים את האור, ולכן החיפוש שלהם הביא אותם לקבלה. לדעת הבונים החופשיים, ההינדואיזם, הבודהיזם, ושאר הדתות הדוגמטיות, גם לוקחים את ההתחלה שלהם מתורת הקבלה. משם אלברט פייק כבר כותב דברי כפירה יומי מאוד, בה הוא אומר ששמו של השטן, ימח שמו וזכרו, הוא שם השם, רק כאשר הכיתוב הפוך זכרו זה ללימוד גנוסטי שלהם, לדעתם, אחותם, הם רואים בשטן לא את הבורא, אלא גופו של הבורא, חס ושלום. בשביל יהודי סוד הוא לא אישיות, אלא מקור הכוח בספר מורל, ודוגמה עמוד 102. קבלה המעשית, כפי שהזכרתי, משתמשת בשפת צופן, ומדברת על כוחות מטאפיזיים של הבריאה ותקשורת עם כוחות עליוניים, ואף דרכים להשפעה על התת מודע של אנשים. הדרגות הגבוהות של הבונים החופשיים חושבים לעצמם, שאם הם יודעים כמה מסתרי הקבלה המוצפנים, אז הם רואים נקרא רק כשליטי העולם, ויש להם את הזכות לשלוט באנשים. בלשקות של הבנייה החופשית, בדרכות היותר גבוהות, מספרים להם את הקשר בין התנועה של הבונים החופשיים וחוכמת הקבלה. לדעתם, קבלה זה המפתח אשר פותח את השער לתת המודע ומשחרר את האדם מחוקיות הרוחנית שהבורא יצר, שרוטף ומשבש את רוחו של הבונה החופשי. תבינו כמה עיוות יש בדרך שלהם והמלחמה הסמויה שהם עושים כנגד הבורא. בדיוק כמו בוני מגדל בבל, דור הפלגה, לא סתם כך שם, שם של הבונים החופשיים סימנתי קרוב לבוני מגדל בבל מאותו שורש. לדעתם הקבלה המעשית דווקא יכולה לעזור לאדם להבין את החיים. כל התנועות של הבנייה החופשית הסקוטית והאנגלית והמצחית, הגרמנית והרוסית והצרפתית, המסדר אליו הוורד אחוות גבולות ועצמות, מסדר פלודין, הקוקלוקס קלן, מסדר האורדו טמפלר, אורנטס, כולם הגיעו מתקסים של הקבלה המעשית, שהתערבבה עם מגיה שחורה שהעברים הטמפלרים עסקו בהם. יש טקס בקבלה המעשית שנקרא הברכת הפנטגרמה, השתמשה בו במלכה אליזבת השנייה. בזמן שהכתירו אותה בשנת 1952, את הטקסט המאגי הזה יצר אליאסטר קריאולי. המחשף השחור זה לא קשור לקבלה המקורית של עם ישראל, ואותו הוא עשה בשביל מסדר, שחר הזהוב. מסדר המחשפים, המלכה החזיקה בזמן הכתרה כדור מלכותי, שמסמל את הבנייה החופשית, הנשית ועל הכתר, היה תלוי המלטי של מקובלים עובדי עבודה זרה. הקובלים הגנוסטיים, אותו סמל מלטי, אפשר לראות ברחבות הגולגולות והעצמות. הגולגולת מסמלת בקבלה הגנוסטית המועצה הגבוהה של הקבלה בשם הראש הלבן הגדול. הרבה אחוות סודיות באמריקה משתמשים בסמליות של גולגולת והעצמות בצורת X. אז הצלב המלטי זה סמל של אבירים הטמפלרים, לוחמים עובדי עבודה זרה אשר שירתו את המועצה של המקובלים הגנוסטיים.
במהלך הדורות, הקבלה המעשית יחד עם המאגיה השחורה פיתחו דיסציפלינה חדשה בשם גנוציזם, במיוחד עם התערבבות דוקטרינה הנוצרית המיסטית. והדרך הטובה ביותר היא להבין כמה הפרשנות הגנוסטית סוטה מהדרך הישר, זה להכיר את האוונגליות הגנוסטית. הגנוסטים מלמדים שהעולם הפיזי הוא רע מטבעו, ואתם תשאלו איך הם הגיעו למסקנה הזו. הם משתמשים בפרשנות הפוכה של התורה, מתרגמים אותם, ועבוד הגנוסטים מלמדים שבורא עולם, אשר יצר את העולם העשייה שזה עולם החומר, בעצם חש ושלום רע, והם ימח שמם וזכרם, קוראים לו דיימיורג. לפי דעתם, הבורא האמיתי זה מקור ראשוני אשר יצר מספר עם האמנציות, אשר לאחד מהם הם קראו סופית, סופיה, והייתה להם אהבה לבורא, מוקר ראשון רצה לחזור אליו, אך לא יכלה כי נסר עליה, לכן היא כעסה עליו ועל ההפלה. וכך יצא דמיורג אשר נודע לדעת הגנוסים מצופי שנצר ממנה אל. מפלצתי כזה הבריחה אותו לחלק הקיצוני ביותר בקוסמוס. כבר אתם מבינים שזה מיתוס ואלגורית שומצאו תחת השפעה פילוסופית אפלטונית. בהמשך דמיורג נשאר לבד אל רע עם כוח עצום, אך הוא אינו יודע שלפניו היו אלים אחרים. ראינו יצר את הממד הפיזי, את העולם ואת האדם והגנוסטיקנים מלמדים שבעצם כולנו פרי בריאתו של דמיור. האל הרע אשר הבריחו אותו משמיים, מדובר על פרשנות מאוד הפוכה שלא עושה אותנו ברח מהשמיים אלא הבורא. ואילו שזה הגנוסטים הראשונים נחשב לצד הרע. מה שמעניין כאן שבהתאם לכך הגנוסטים מלמדים שסופיה בעצם הפכה להיות למושיעה, כי הבינה שיצר את דמיור והוא יצר את העולם הפיזי. וכולנו תנענו בתוך המטריקס, המושג הזה עוד הופיע בכתבים גנוסטיים. לכן הנחש הקדום, הם כותבים שימש את סופיה שרצתה לספר לאדם וחווה שיש להם מצוץ אלוקי אשר בא ממנה, ומהמורה ומקור ראשון היא מעבירה את המסר דרך הנחש. לאדם וחווה שאתם היו, תהיו כמו האלוהים. יודעים טובה, בעצם מדובר על רוחו של השטן, שהייתה בנחש, אחרי מוכרים את יצרות גנוסטים. לכל השטן בטרם סופיה, ולא משנה איך לקרוא לזה אותו מלאך המוות. גנוסטיזם הופיע הרבה יותר מאוחר מכן, לכתיבת התורה והמטרה שהם יצרו. היפוך פרשנותי כזה כדי לגרום לאנשים להתנתק מהבורא האמיתי, ובעצם להתחבר לשטן, תבינו איזה רשעות. הגנוסטיזם התפתח במאה השנייה, מדובר היה על קבוצה של נוצרים מיסטיים אשר התנתקה מהכנסייה הרומאית והתחילה לקדם את מה שנקרא גרפמנטיקה, והם הפכו את היוצרות. קחו את ההיסטוריה לבורא ואמרו הוא אל הרע והשטן הוא אל הטוב. הגנוסטים רואים בעצה של נחש כעצה טוב ביותר לאכול בעת הדעת טוב ורע ולהרגיש את כל הטעם של הידע הזה. זה בדיוק כמו שהמדע המודרני היום עושה, העולם הזה מונע מאיתנו את החופש. ורק אם היינו יודעים את הידע העמוק הזה, היינו יכולים להשתחרר לחופשי, כך שהאדם יהיה כל כך חופשי, שהפוך להיות האל בעצמו. זה מזכיר לנו את הטרנס-הומניזם המודרני, ואכן הוא קשור לגנוציזם. אז מה הקשר בין הקבלה המעשית הגנוסטית, המאגיה השחורה והגנוציזם יחד עם הבולים החופשיים? כולם מקדמים שתי שקרים של השטן, אשר נאמר לחווה על ידי הנחש, תוכלו לראות איך איור של איך שתארו אותו כימים קשן, למשל, שאלה הבבלית ישתר נחש עם רגליים. הנחש היה ערמומי מקורא וכל שדה דיבר עם חווה ושדל ופיתה אותה לכל מזדה טוב הרע. אף כי אמר אלוקים לא תאכלו מכל עץ הגן, ותאמר ישעיה לנחש מפרי עץ הגן נאכל ומפרי עץ. אשר בתוך הגן אמר אלוהים לא תאכלו ממנו ולא תיגעו בו פן תמות תמותון. ואומר הנחש של האישה, לא מות תמותון, כי יודע אלוקים כי ביום האכלתם ממנו ושירחו עיניכם, והייתם כי אלוקים יודעי טוב ורע, ותראה האישה כי טוב העץ לו מאכל, וכי תאווה הוא לעיניים ונחמד העץ להשכיל, ותיקח מפריו ותאכל, ותן גם לאישה אמה ויאכל. פרק ג' ספר בראשית, הראשון לא מות תמותון, רבי יוסף בחור שור אומר, ולא אומר אותם אותם אם תאכלו ממנו, רק לדעתכם אני אתכוון שכל כך הוא טוב שאינו רוצה שתאכלו ממנו, שאם תאכלו ממנו הייתם חכמים וערומים, והייתם כמלאכים להבחין בין טוב לרע, להחכים ולהרעים. והרד"ק מחזבק לא כאן מה שאת אומרת, כי לאהבתכם מנע אותו מכם. שלא תמונו בחילתו כי לא תמונו אלא הפכתכם במיטה כדי שתיזהרו יותר ממנו. אבל מנע אותו מכם כי אינו רוצה במעלתכם יותר ממה שנתן לכם. וכל רז לא אנס לכם, אבל אינו רוצה שתבואו לכלל המלאכים. והשקר השני, והייתם כאלוקים ידי טוב ורע, השם אסר על האדם לאכול מעץ התורתו של האדם. חשתן שהשם פעל מתוך אינטרס אישי, הוא רצה לשמור על הכבוד והממד שלו ולמנוע תחרות. כל אומן שונא את בני אמונתו, מן העץ אכל וברא את העולם. הנחש היה מוציא דיבה הראשון בבריאה. בעצם יש פרשנות אף עמוקה יותר בשני המשפטים הללו. הנחש הקדמוני פתח דלת לכל מערכת דת שקרית, לכבוד לחוות מסתר סודי, שיגיעו בהמשך או בעולם. הראשון לא מות תמותון, מדובר על הנשמה הנצחית באדם. הפן הספיריטואלית יחיו לנצח, יפתחו עיניכם, זה פתח לדת הסודאיסטית. הדואיסטית, הגדאיסטית והאנואיסטית. לאותות המזרח שהתקבלו מידע מהערה וכך תכנו. קיימו יותר ויותר גבוה, וזה להתחיל לרמת קיום גבוהה יותר, ובהמשך במשפט יתיו אלוקים יודע טוב ורע. זה בעצם הניו אייג' שמדגיש שככל שאחד מאיתנו יש כוח אלוקי ואפילו משתחווים אליו. כמו שאתם מביאים לשטן, לא היה קשה לרמות את האנשים הראשונים בעולם, אשר היו יצרי כפיו של הבורא, ובעלי בינה וידע עמוקה מאוד, אך ודאי בדוח שלנו שיש ירידת דורות, ומודעות העצמית תהיה לשטן הרבה יותר קל לרמות את הדור שלנו. עכשיו נבין את הלימוד האמיתי של הבנייה החופשית, תשימו לב לדבר הבא. נאמר, הרבה יותר חשוב לאדם להשקיע.
תהפוך להיות כישו מאשר להאמין בישו, ימח שמו וזכרו. או הכנסייה הקתולית מודיע, ישו צלב את עצמו כדי שבן אדם יכול להפוך להיות אלים בעצמה. טוב שהוא רצה לשתף אותנו לשתף אותנו בהלכות שלו, הוא קיבל את הטבע שלנו, כדי שאנחנו בני אדם יכולים להיות אלים. מה שאמרתי לכם זה החלק הפנימי של לימודי הכנסייה ולא החלק החיסוני שמספרים לנוצרים. העם פשוט כבר שומעים שזה לימוד סתני. ואין לי פעם הכל, בונה חופשי דרך השם שלו, שאומר אדם הוא גואל בתהליך התפתחותי עם דואיזם ובדואיזם אומרים. במהלך של גלגול נשמות ועל ידי נירונה, תוכלו להיות אלוקים אמיתי. המשפט של הנחש יולגים ידי טוב הרד, שימו לב איך הוא עוקף אותנו בדתות שונות. הלימוד הסטני וכמה חשוב להתחזק בדרך התורה שהיא דרך הבורא ואמת היחידה. גיאורגי סטנמט, סופר בונה חופשי אומר, תעמדו ותדעו שאני יש אלוקים והאדם אחד הוא חלק מהקוסמוס ויש בו חלק אלוקי. זה ההפך הגמור מזה שהתורה מלמדת. זה עיקר לימוד של הבנייה החופשית, כאשר עולים במדרגות הדרגות שלהם, אז הופכים להיות למאורים יותר, האור של המסונים זה מהות החישוב. הניו אייג' התיאוסופיה ועוד כתות מסדרים למיניהם. פה להערה תיאולוגית מתפקדת כרומר רגוע בארצות הברית אומרת, כאשר אני מוערת, מי אני בעצם? אפילו הכנסייה המורמונית שחלוצה מהבנייה החופשית גם מלמדת שאנשים הופכים להיות לאלים. עוד קודם הוא ידוע בארצות הברית מורמוני בשם בני חיני אומר, אתם יכולים לקבל גילוי זה וזה שאתם אלים. בונים חופשיים הם לא סטטניסטים, אלא לצופריאנים, וזה שונה המטרה של הפילוסופיה הרוחנית שלהם. זה על ידי דקסים וחוכמות שונות כגון מאגיה, גנציזם והקולטיזם, שחור. זה בעצם להפוך את האדם לאל. הרעיון הזה הגיע הרבה לפני התפתחות הטרנס-הומניסטית בימינו. שבעצם התוצאה הסופית של כל הלימודים הללו, תבינו מאיפה הרגליים יצאות. יש מטרה לבנייה החופשית ליצור התפתחות לאדם, במושגים שלהם התפתחות מסוכן, כי לדעת הבנייה החופשית, תנועת עידן החדש, ה-New Age, שרשות צריכה לעבור לשלב הבא, בהתפתחות האדם, שבו אדם יהפוך להיות, ועל אדם גזע של אלים, ההשפעת יהיו כאלוקים, וכאן שוב חוזרים, הטרנס-הומניזם שמשחקת בלהיות כאלוקים, שהיא עצמה באה מגישה של הניו אייג' שבאה מתיאוסופיה של האדם בלבצקי, והיא באה מהשדים שהתגלו לה בטיבט, הכל בא מהשטן. כמו שאתם רואים, הטרנס-הומניזם רוצה ליצור אלים, בעיקר רק את האליטה, כמובן הם מדברים על אקטיבציה של ה-DNA, לא פשוט הדבר שעושים ניסויים גנטיים פעם דרך חיסונים כמו COVID-19, ואחרים כמותו, באנשים זה לא ניסוי רפואי, אלא קודם כל ניסוי להבין איך להשפיע על ה-DNA, לא רק ליצור אנושות סינתטית.
או לשבש את הקשר של אנשים עם הבורא, או ליצור סליל מלאכותי שלישי באדם, אלא גם כדי שהאליטה תוכל להשתמש בממצאים הללו לשדרג את ה-DNA שלהם, ולהפוך להיות אלים. הם רודפים אחר הרעיון הזה, אך דעו שגם זה אחד השקרים של השטן, שאף מרמה אותם. לצערנו הרבה מלימודים גנוסטיים, אשר הרוב הגדול שלהם הם סטניים, ממשיכים להתקיים גם בספרות מודרנית, כמו למשל בספר המפורסם קוד דה וינצ'י, שזה ספר של יצירה גנוסטית, וגם בספרים יש הרבה רעיונות גנוסטיים, שמכניסות אנשים לחוסר מודעות ואשליה, והאינטרנט אשר בתוכו יש כמות גדולה של אתרים גנוסטיים, אשר דוחפים את הצעירים ללכת אחר השליה הגנוסטית. הרבה אנשים אפילו לא מבינים מה הם מלמדים גנוציזם, במותו ושהם בעצם משכים לדרך הזו בלא ידיעתם מדובר על עבודת השטן. מכאן המעגל הפנימי של המדע אכן הולך בדרך גנוסית ומתעסק בקבלה מעשית. מגיה והרמטיזם של הבנייה החופשית, האליט הדרכם רוצה לשנות את העולם, להפוך את עצמם לאדוני הזמן והמרחב, אלים עלי אדמות ואת העולם לפי דרכו של לוציפר. כאשר דיברתי אתכם בחלקים הקודמים על כך שבונה המטריקס טכנוקרטי תחת שליטה של בינה מלאכותית, והיא חכמה, כל זה קשור לכלל האוכלוסייה, אך מה הטכנולוגיה שמפתחת האליטה בשביל עצמה, מה הם רוצים לעשות איתה, ואיך הם משתמשים בכל הידע של חוכמת הנסתר שהזכרתי לעשות זאת. תראו סרטון שמפרסם סר ממיץ חלקים שנחשב לקודקוד הפירמידה המדעית של האילומינטי, בזמנים הטכנולוגיה שאמורה להגשים להם את החזון, להיות אדוני הזמן והמרחב. אך יש עוד דבר, וזה לפתוח שער לגיהנום, ותבינו דרך הסרטון נקרא בשם סינרגיה, ותוכלו לראות כמה הם מכניסים אקולטיזם שחור למדע שלהם, וריקוד המלחמה של שבא האל ההינדואיסטי שמסמל כיום כמלחמה בבורא, כמו שעשו דור הפלגה במניעת מגדל בבל. עכשיו על סרן, מימוש החוכמה שעברה מבבל ומצרים עתיקה דרך קבלה מעשית לגנוציזם, לאבירים הטמפלרים משם לבנייה חופשית, ואז לתיאוסופיה והטרנסומניזם, שאיתו לבסוף למדע הקולטי שנוצר במנו, מה שהם מתעסקים בו קשור ישירות לעולם הרוחות. ויש לי כך קשר סטני, אין שום עובדות מדעיות אמיתיות, הם רק משתמשים במדע למטרות שלהם. כדי לפתוח פורטל, סטני, אין שום עובדות מדעיות אמיתיות, אבל כשאתם למטרות שם לפתוח פורטל לשדים, דיברתי עם אנטוני פאט, שמומחה למייץ חלקיקים, ולצרן, שהוא נחשב למומחה שמזמינים אותו לערוצים ותוכניות רבים, שאנשים רבים דנים על מה שקורה כיום בצרן, קודם כל, מי שואלת על המכון הזה הוא מסדר הישועים מנהלי מחקר מחשב, שורים למסדר הזה בשבע במאי 1917, אפילו מיץ חלקיקים חדש, אורכו שלו 30 מטר, הוא התחבר למיץ חלקיקים המרכזי, שאורכו 20 קילומטר בספטמבר 2017. הם חיברו את שני מיצי החלקיקים, מהכוונה שמדובר על ההתנגשות בין חלקיקים שמתחזקת פי אלף. קודם כל, אתם צריכים להבין מה זה צרן ואיזה תוצאות יכולות להיות הפעלת מיץ חלקיקים כדי לתפוס את החלקיק האלוקי, כפי שהם קוראים לו בוזון X, מה שבעצם מדהים מחשפים בצרן עושים פעולה הרבה יותר אפלה, חלקים בוזון X זה רק יישוי לפעולה אמיתית שלהם, וזה נו דרך איך לפתוח את שער לגיהנום למידד אחר. פרופסור רונלד מלט, אחד המומחים שפועלים בצרן, אומר שזו תחושה מאוד לא רגילה לדעת שאנחנו יכולים לשלוט בזמן ובמרחב. זה מושך כי אנחנו יכולים לשלוט בזמן, בסופו של דבר נוכל לשלוט בגורל שלנו. מה שאנושית אף פעם לא יכלה, הם רוצים שמסע בזמן יהפוך להיות מתיאוריה למציאות. אנטוני פאץ' ממשיך. כלומר, הם רוצים למצוא את החלקיק האלומנטרי שמזה נוצרה הבריאה. פרופסור אלבו דה גרוג'וטה, הפוזיקאי התיאורטיקה שעובד בצרן, אומר, אנחנו מפעילים את המאיץ החלקיקים, להבין איך היה היקום בעת הבריאה ולהבין את המושגים כגון החומר השחור, ממדים נוספים ועד את האפשרות של תולעת זמן. יש עוד חלקיק שקיים בין החלקיק האלוקי שהם מנסים למצוא סינגולריות שנקרא קונצקס קוונטי, קריוני, בשמו אחר סטגלמנטי, ממשבים לחלקיק הנפיץ ביותר שקיים. לכן צרן זה המקום שהתפתחו פורטל לממד אחר, הכוונה לממד השדים האינפרנלי. בצרן יש קבוצת מדענים מכל מדינה, כאשר קבוצה אחת לא יודעת מה קבוצה אחרת עושה, יש שם יותר מ-1,000 איש, ורק 6-8 מנהלי פרויקטים ידועים מה באמת המטרה האמיתית של צרן. לא של כל הקבוצות הקיימות, ואף אחד מהם לא יודע מי הם מנהלי הפרויקטים הללו, ואם הם אנשים בכלל. פרופסור ביאטה איינדמן אומרת שיש מאות הוכחות לכך שקיים החומר השחור, ואז נשאלת השאלה למה יש יותר חומר מאשר אנטי חומר בעולם, זה בעצם מאות הניסויים שעושים במאיץ החלקיקים. פרופסור ג'אם פרידמן, שעובד באוניברסיטת סטנפורד ובעל פרס נובל, אמר כתגובה שאם נראה הוכחה לחומר השחור, נצטרך לעלות לרמה אנרגטית גבוהה יותר כדי להבין אותו, כי ככל שנעלה את רמת האנרגיה, כך נוכל לעשות יותר חומרים במרחב ובזמן. פרופסור ביאטה חדמן ממשיכה, אנחנו במדיניץ החלקיקים חוקרים את החומר הזה מאיץ חלקיקים הגדול בעולם. נוכל לעשות ניסויים ברעיונות שונים, כגון לבדוק את האפשרות של ממדים אחרים. כותרת בעיתון סנדי אקספרס, מדענים של מאיץ החלקיקים הגדול, רוצים ליצור קשר עם עולמות ממדים מקבילים. ומדגישים ברגע שיעלו את רמת האנרגיה של המאיץ החלקיקים, אפשר יהיה לייצר חורים שחורים. מוניטורים, אז יהיה צריך לשכתב מחדש את ספרי הלימוד בפיזיקה של פילוסופיה, ואפילו אולי הגרביטציה תעבור מעולם שלנו לממדים. אחרים כל זה אומרים מדענים שעובדים עם מאיץ חלקיקים, תשימו לב לאן הם מובילים את זה. לאנטוני פאץ' יש ספר חדש בשם Revising Reality, מציאות משתנה. הוא יודע כל כך הרבה על צרן, כי עשה שירות צבאי אשר היה במזרח גרמניה, ושמר על רון שנפץ גרעינים, שם הוא שמע רבות על צרן. המכון שלהם היה לא רחוק משם, והעיסוק האמיתי שלהם עוד בשנת 1953. הם עסקו במחקר של פיצוץ גרעיני מבוקר ופיתוח המחשב המאיץ החלקיקים, נמנו רק בעשורים האחרונים. צרן פיתחה את האינטרנט לפני שעברה לפיתוח מאיץ החלקיקים, אכן משם האינטרנט יצא. בשנות 2010-11 הוא גילה שלא עוסקים רק במדע צרן, אלא גם בקולטיזם שחור אשר לוחץ מאוד על המחקר המדעי בנוסף לגנוציזם. יש קשר בין בניית מגדל בבל לבין בניית מאיץ החלקיקים, כל זה קשור לנמרוד, אשר בנה את מגדל בבל. הוא היה חלקית, אדם חלקית, נפיל, הוא רצה שיהיה לו כניסה לריקים אחרים בשמיים, הוא רצה לפתוח מימדים אחרים, להגיע לידע אסור, אשר היה לפני המבול. אותו דבר מאיץ החלקיקים בימינו, ניסיון ליצור שער לעולמות אחרים. ומה יקרה אם יצליחו לעשות זאת ואפילו יגרמו לניתוק כאשר בין הזמן למרחב יש אנשים שמאמינים שזה כבר קרה. ולכן קוראים האפקט שגם מכנים אותו אפקט מנדל הצרן בנוי מעל תאום. ב-25 באפריל 2017 היה כנס בצרן שלקראת הסוף הופיעה מחלקה לחשיבה קריאטיבית ומי ש... עלה בבמה הזו, הייתה ארט מנג'ר קסנדרה בוארס. כאן היא מודיעה על פרויקט שמתפתחים בצרן, שימו לב לכתוב פרויקט מספר 2, שהדגשתי נקרא חוזרים מהעתיד. פרויקט רביעי נקרא קו זמן מרחב, זה מה שהיא אמרה, כאשר תראה את הפרויקט השני, אתם תראו במצגת שלה, סרטון שהיא מראה שלאחר ניסוי של היתוך פלזמה, נהנתה תושבה מה זה חומר שחור, והתגלתה הזו שקיבלה שם פתיחת חור תולעת, זה מאפשר להגיע למקומות מסוימים ללכפורטציה, זאת אומרת דרך חור תולעת. מפה אדגיש מה שהדוברת אחרת אומרת, מריה דמאו, נמצא לך כל הופעת לרמוס שמה שהם רואים על המצגת זה תמונות ממימד אחר. וזה מה שאומרת בעניין הזה, אתם מסתכלים על התמונות הללו, וזה כל כך נוגע ללב, איך מופיע עליהם מימד אחר בתמונות הרגילות הללו. אתם תוכלו לראות את הדשא הירוק וגם סולם שמגיע עד השמיים, וכל זה רמזים למשהו אחר, וזה לבניית מגדל בבל, וכל זה קיצר מאיץ החלקיקים ומגדל בבל של תקופתנו, כמו שהם מתארים זאת, כסולם לשמיים. תוכנית הרדיו של פולו בגלי, אשר ראיין מדען מצרן פולו, בגלי שאל מה יכולים להיות התוצאות מכך, שבצרן הצליחה לייצר חומר שחור, בעצם מדובר על אנטי חומר. החומר הזה הוא לא יציב. אם ניקח גרם אחד של אנטי חומר, התנהגות שלו תהיה כזו, שהיא לא ברורה למוח האנושי. הפיזיקאים יודעים על כך, וניסו לשלוט עליו ולשמור אותו במתקנים תת-קרקעיים. עם אותם המתקנים התת-קרקעיים, לא לחמוד מול אנטי חומר זה יכול לגרום למגה רעידת אדמה. וזה מה שכבר קורה, הם עושים ניסויים עם החומר השחור, וזה יכול להשפיע על בני אדם, במיוחד על הפן הפסיכולוגי. בכל מקום בו יש ריכוז של אנטי חומר, הוא משפיע על נגטיביות על ילדים, בגלל שהאנרגיה בו באה ממד מציאות אחר. גרם אחד של אנטי חומר תומן בתוכו כוח כמו 4 פצצות גרעיניות. זכרו שהרבה מהידע שלהם מגיע תחילה כבל מתעשייה דרך גנוציזם לפיזיקת הקוונטים. כותרת בעיתון פוטוריזם בשנת 2018, חוקרים בצרן מתכוונים לשים במתקן לשמירה את האנטי חומר ולהעביר אותו ממכון מחקר אחד לאחר. הם מייצרים אנטי חומר כבר הרבה זמן, אך להזיז אותו ממקום למקום זה כבר משימה שונה. הם יצרו קונטיינר מזכוכית שבו אנטי חומר נשמר, ועקב כך שבשום פנים ואופן אסור שאנטי חומר ייגע בדפון הקונטיינר, יכניס אותו תחת לחץ של וקום דרך שדה מגנטי. את האנטי חומר איננו יכולים לראות, אך הכוח שהוא תומן בתוכו הרבה יותר מהחומר לדעת המדענים בצרן, שדה X נוצר שם איפה שאין חומר, ועל ידי שימוש בשדה X אפשר לשנות את המציאות שלנו כפי שאנחנו מכירים אותה. מי בעצם שותם לפרויקט הזה של צרן, ממנות אותו 64 מדינות, וגם הביאו צדדי מחקר, אחת המדינות היא איראן. כל המדינות הללו מאכילות אותו פרויקט, מדובר על פרויקט הכי יקר והכי מורכב שכרגע קיים בעולם. המאיץ החלקיקים כל הזמן משתדרג. פרופסור ג'י אוסטר מאוניברסיטת קליפורניה פועל בצרן. אומר מה שאנחנו רוצים לעשות זה להבין יותר טוב איך בוזון X, החלקיק הכי קטן בעולם, פועל, ולהרחיב תחום חדש פוטנציאלי בפיזיקה שבו החלקיק הזה קיים. אז התעסקות בצרן זה עם אנטי חומר. סטיבן הוקינס אמר בוזון X הוא החלקיק האלוקי, יש בו פוטנציאל מאוד מסוכן. במצב של אי-איזון יכול לגרום לקריסת הוואקום ויגרום למציאות להיות במצב אחר, זה יהיה מעבר מיידי. ב-15 במאי בשנת 2017, צרן הפעיל את המאיץ החלקיקים הגדול בכוח המקסימלי בפעם הראשונה. בשביל מה פרופסור מציאו כאן, מחבר הספר הפיזיקה השבתי אפשרי, אומר שפעם כאשר היו פונים לפיזיקאים לגבי השאלה של מסע בזמן, הם היו מנענים בראש ואמרו שזה לא ניתן. אז עכשיו פיזיקאים מחפשים חוק פיזי שלא מאפשר מסע בזמן, וכמה שזה יפתיע, הם לא יכולים למצוא אותו. הפיזיקאים קוראים למימד הרביעי במילה אחת זמן מרחב. המסע בזמן לא כזה רעיון מטורף כמו שזה נשמע. מה העניין בכל מה שהם אומרים, פורטלים או אנטי חומר? בוזון X, מסע בזמן מרחב, הכוונה מאחורי המילים הללו שיש קשר ישיר בין העולם החומרי לרוחני, זה שני צדדים של אותו מטבע, ביניהם יש מסך, בורא עולם מפריד בין שני העולמות האלה, המחשבים והקולטים האפלים, כל הזמן מנסים להרים את המסך הזה. זה בעצם אותו רעיון של דלת לממד אחר, לא לעולם מקביל כלשהו, אלא למציאות רוחנית שתמיד הייתה הכוונה להגיע למרחב שנמצא מעבר ליכולת הראייה של העולם הפיזי, וליצור קשר עם ישויות רוחניות סתניות. תימותי אלברין, חוקרת צרן, אומר שהתנגשות של פרוטונים במאיץ החלקיקים יגרום לשבירת הממד הרביעי ויצור פתח להגיע לממד המציאות אחר. בשנת 2009, צ'ארלס ברלוט, שמנהל מחקר המדע והמחשבים בצרן, אמר שפתחנו דלת לממד אחר, ואף יתאפשר לנו לשלוח לשם דבר מה. אדוור מנטיל, הפרופסור שעבד בצרן, בשנת 2009 סגר את המחשב הפרטי שלו וכתב מכתב לאנושות לפני שהתאבד, הוא שם אותו על השולחן וקפץ מקומה 15. המכתב של החוקר יצר אפקט של תוסה לאחר פיצוץ אדוור מנטיל להדגיש שהמטרה האמיתית של המאיץ החלקיקים הייתה ליצור פורטל למציאות אחרת, והוא רוצה ללכת מעולם עקב החשש הכבד שיש עליו מהתוצאות שהיו מהעבודות שלו. הוא האמין שאם יפעילו את המאיץ החלקיקים ויצאו את הפרוטונים יקרבו את חורבן העולם. עבודה עם מאיץ החלקיקים עוד הייתה בשנת 1967 על ידי מדענים רוסים שנקראו גם מאיץ פוזוטרוני. אתם יכולים לראות באזור שלפניכם הראשונה הייתה בשנת 1957. זה על ידי מדענים תחת ניהולו של אקדמאי וקסלר. היא גם נכנס לשיא גינס כמגנית הגדול בעולם. הם הצליחו להאיץ לא רק פרוטונים, אלא גם חלקיקים מורכבים יותר כמו ידרטים. לכן גם ברוסיה עולה רעיון ליצור צייר משלהם. ולשנות את המציאות ברוסיה תהיה מעצמה חזקה בעולם ולא ארצות הברית. אם סרן תעשה אקטיבציה ותוכל לפתוח שער לעולמות אחרים, בעצם לגיהנום, מה שיצא משם זה צבא שדים ורוחות, רעות, העניין של אנרגיה סימילטוריה, אנרגיה שחורה או אנטי חומר, וכאשר יוצרים. אנטי חומר זה מושך עוד מהאנטי חומר מעולם שמנו זוזה, בא כי הכל קשור זה בזה ולכן המצברים. מסתברים תופעות פרנורמליים בעולם. למה סטיבן הוקינג אמר שנוצרו הטכנולוגיות שמאפשרות להשמיד את העולם? וזה כי הוא הבין את התוצאה. ותיקן מכין את עצמו למפגש עם האלים שלו, וזה המלאכים הנפולים של דור המבול. ולכן אותם מאמיני לוציפר שעומדים מאחורי צרן ואיחוד האירופי, והם רוצים לשחרר את הנפילים מהגיהנום, המלאכים הנפולים אשר כלואים בערי החושך, וליצור את עידן הזהב שלהם, בו האלים הללו, הכוונה למלאכים הנפולים, התערבבו עם בנות האדם, ושגזע היברידי שלט בארץ. תשימו לב לפרצופים הללו, בו מגיש החדשות שואל נציג של צרן, נציג ייחוך אם יבואו ישועות. מעולמות אחרים, איך אתם תגיעו? בו ענה מה שאנחנו מנסים לעשות זה להבין את היקום שסובב אותנו. אין ישועות מעולמות אחרים, יש שדים במיד הרוחני האינפרנלי. ויש את הנפילים והמלאכים הנפולים, הם אלו שמפעילים אותם ומשתמשים בהם כדי לצאת לחופשי שוב. המאיץ החלקיקים שבשוויץ בנו אל מקום בו היה פולחן האל אפוליאון, ששמו אחר גם אבדון. שם גם נמצא פסל של האל שיבה, אל החורבן, זכרו את הריקוד שרקדו המדענים של צרן, שראיתי לכם מקודם. גם היה טקס שנתפס שנעשה בצרן, בלילה זה צילום של טקס אקולטי שנמצא בשטח של צרן. ליד הפסל של שיבה הייתה שם הקרבת אדם, תשימו לב לאנשים בשכמות השחורות שמופיעים שם, שעוקפים אישה, ואז מרדים לתוך הסכין, ודאי שאחר כך שסרטון נגלה לרוב הודיע שמדובר. משחק של טקס הקרבת אדם יכול להפיג את השעמום, וליהנות קצת כמו שאתם מבינים זה באמת היה כך, כי זה לא פעם ראשונה שמדענים של צרן, נתפסים עושים טקסים אקולטיים שחורים, או דומר לא סתם טקס הקרבת אדם. הייתה ליד אל ארץ של צרן, יש מטרות אקולטיים, ליצור קשר עם מעשית רעך. יש גם תמונות שנעשו בצרן, שמעידות איזה ישועות יכולות לצאת מהפורטל. התמונות נעשות ברגעי זמן מסוימים, שם אפשר לראות את הצינור, שזה הטבעת המרכזית של מאיץ החלקיקים, אשר זזים בו. החלקיקים שם הם מאוד דמויות דמיוניות, פנים של שדים. אותם מדענים גילו שכאשר איזשהו יצור חי נמצא במדע עם אנטי חומר, הוא עובר שינוי, והכוונה היא שההשפעה הפסיכוטרונית של האנשים תהיה מאוד גלויה בעתיד, ושם כבר תהיה החלטה של האדם, האם ללכת בדרך הבורא או לא, ככל שיהיה יותר אנטי חומר, זה לא משהו שמופשט שמדענים רק גילו גם בעבר הרחוק, אלא על כך זה אנרגיה של השדים ושל הספירות הנמוכות בבריאה, וככל שיותר אנרגיה הזאת תחדור לעמנו, כך יהיה יותר ויותר, כאשר להישאר מאוזנים ולשלוט בהתנהגות של האנשים יהפכו להיות יותר אגרסיביים. האנרגיה שחורה תתרכז בנשמותיהם של האנשים, ותהיה גלוי, תשימו לב איך התרבות סביבנו, את יותר חוטאת, מקדמים יותר סטיות, כל זה כדי להפעיל יותר חזק את האנטי חומר שנכנס לחיינו. לא מדובר כאן על תיאוריה, אלא מדובר על תופעה שכבר קורית בזמן אמת. גרפינוקסין שמכניסים לגוף דרך חיסוני COVID-19, מדובר על חומר שמושך אנרגיה של אנטי חומר רק במינון נמוך. העין שכבר עשרות שנים עושים שטיפת שכל המונית על הזומבי האפוקליפסה, מדובר בפועל
על כיצד תפתח את השער לעולם האפל, ואיך אפשר יהיה להגן עצמנו מכל זה, וזה חזרה לחיבור עם הבורא עולם, ועבודת הבורא דרך התורה הקדושה, אם הנשמה תתנתק מהאנטיחומה ותקבל אנרגיה טהורה. כשאתם מבינים יותר איך הקולטיזם פועל, אתם מבינים איך הם משתמשים בתקסים כל הזמן, הם לא מרבים את זה, אפשר לראות את זה גם בפתיחת מנהרת בסיס, הגוטארד, רכבת מנהרים עוברת מתחת דרך שרי האלפים, שבשווייץ, אורכה של המנהרה 57 קילומטר. המנהרה נחשבת למנהרה הארוכה ביותר בעולם, עם סיום הבנייה שלו, היו טקס שהיו שם הרבה מנהגי העולם שהם יראו אותו בפורמט ויצורים שדיים, דמיוניים. תבינו אם מגיע שחקן לכזה רום שנחפש לו. ואז אתם יכולים לשאול בביטחון מה הוא בכלל עושה בטקס הזה. כאשר אתם מתחילים לנתח ולשקף את הדברים, לנקודת המבט הזו, אפשר להבין ברבות הפעמים, לא מדברים מכלל אוכלוסייה או מטרות אמיתיות שנעשות בעולם. מוסקים בתארו פרמולציה של העולם, כדי ליצור גזע יצורים חדש, בואו נראה יחדיו את הטקס, והוא לא היחיד כזו. ב-1 בינואר 2016, סיימו עם בניית המנהרה ועשו את זה עם טקס עם קרק, הגעתר הקדוש מהתחלה ועד הסוף, היה מדובר על טקס הקולטי שחור, הטקס היה תחת איחוד של כל הדתות, הקנומיזם, בו נעשה את הניתוח של כמה אלמנטים שהיו בטקס הזה. בחלק הראשון רואים המוני אנשים יוצאים בבגדי אסירים, מדובר על תהלוכה של זומבים אשר מוכנים לבצע כל פקודה, ואז מגיע מלאך עם ראש של תינוק, הכוונה סמלית כאן ללוציפר. תשימו לב לאדם הזה, בסרטון יש לו טאג עם סמל של לוציפר, לאחר מכן יוצא העז שיש לו שיטה על השדים האחרים אשר נמצאים בכל העולם, שאמרים דרך אשר מראה אירועים שונים בחייו של האדם, או חיים של מסדרי הסוד ויעילות לאל, השמש אשר אתם רואים בסוף המערה, הוא היה עיקר האמונה בדתות קדם. אנחנו בסוף רואים מחשבות וצ'רדים, שזה סוג מסוים של מחשבים שעובדים עם שדים ורוחות, אשר מעלווה אותם איש העזם מחזיקים בידיים שלהם עגל קטן אשר צריכים להקריב אותו. המשך הטקס הוא כבר במרחב פתוח, אנשים מנסים באופן כאוטי לשבור את הקיר האבן. כל הניסיונות לא צרכו, זה סמליות שמספר שפעם כבר האנושות התאחדה כדי להילחם בבורא ומנעו את מגדל בבל. לכן המנהרה הזו היא לא תהפוך להיות לאינטגרציה של כל המדינות. ובסוף אחרי מאמץ מאוחד הם הורסים את קיר האבן, מגעים לפורטל שמאוד מזכיר את צרן. המאיץ החלקיקים הפורטל שנפתח ממכוון כלפי האוכלוסייה, ומה בעצם קורה לאנשים, אפשר לראות את רוחו של נמרוד בקרבה. בפורטל מופיע תמונה של גוף, ואז אנשים מדמים שבתוכם כאילו יש משהו. בהמשך עובדי המנהרה עושים עכשיו חיבור ביניהם, המנענינים עם הידיים ומדמים את האל, שיבה אל הארס. הוא הורס משהו ישן כדי לתת משהו חדש. הריקוד של שיבה זה בעצם חיבור לתדר העולם, בהמשך רואים כביכול, את ההרוגים שהיו בעקבות בניית המנהרה, אך בעצם הסמליות היא אחרת קורבן אחד דם. לאחר מכן, הגופות שלהם נזרקים לתוך התאום, שבתוכו ידיים מקבלות את הקורבן, במקום שלושה עובדים נכנסים לתאום שלושה נשמות, ומשם מופיע עין הרואה הכל, עין הרע בין הסמלים החשובים של האילומינטים. העז משחק את התפקיד החשוב בכל הטקס, לאחר מכן מופיע תמונה של אדם, שהוא מחובר עם עז וחיפושיות פרעור, בעצם כולם מסבלים את משיח השקר. כמו כן יש מישהי שמחופשת לאלה איזיס המצרית, שרוטפת את איש העז והופכת להיות בעצמה חיה מסביב עוגדים, שדים כמו אלי אומלום. לאחר שבפומט איש העז מקבל את החיבוק חיבה, מאלה איזיס הוא מקבל את הכתר המלוכה בעולם, החיה שזה הבפומט או איש העז, המעבר את הכל הכעס שלו לשדים, שאותו כאילו להרוג כל מפיץ דרך הבורא, ואז מגיעים אנשים עם ענף עץ, הפוך שהשורש שלו, למעלה מסמל את הסטניזם, שכל מה שמראים בעצם הוא הפוך, מוכן את עץ המוות, ההפוך לעץ החיים. אז מגיע דמות המפתה, האישה באדום, שמסמל את הטכנולוגיה והקדמה, ככלי לשלוט בבני אדם, הכלים הללו מפתים ומושבים, אך מי שעומד מאחוריהם רוצה להשפיע על התודעה של האנשים. שלושה אנשים עם ראשים גדולים מסמנים שלושה ראשי ממשלות, מדינות חשובות אשר מכרו את עצמם לשטן, והתנהגו כפרוצה כדי לפתות את אנשים לשקר, וכיום עם הקורונה, ניתן לומר שרוב המדינות, ראשי הממשלות והמנהיגים, הם אותה פרוצה באדום. שעון שזז הפוך, המסמל שמשיח השקר ישנה את התקופה שאנו חיים, וישלים את הסדר העולמי החדש. ובסוף על המסך רואים שהרכבת עוברת את המערה ואנשים משתחווים לדרכון הגדול לשטן, ואז רואים על המסך את הרכבת פורחת באוויר, וזה מסמל את השטן שרוצה לחזור לשמיים ולהתעלות למאום. המנהרה מסמלת מערכת השליטה, תתארו לעצמכם שיש מחשב קוונטי, אשר בנוי על קובעית עם אותו מחשב פועל בין מימדי, הוא מעביר ומקבל מידע ממימד אחר, הוא מקבל תשובות לשאלות קומנדטורים, הפרצדורה הזו נקראת האקטורניריזם קוונטי, מדובר על מצב פיזיקלי בו עם כדור נמצא בוורום ואין לנו מספיק אנרגיה להתגלגל מעלה ולצאת, אז מישהו קורה שהוא עובר דרך משטח אדמה עד שיוצא מהבור החוץ, זה מצב שלא יכול להתקיים. בפיזיקה הניורטון, במילים אחרות, הם רוצים להעביר לנו מסר שהם הכינו את האנושות לכך שיפתחו את הפורטלים בביצוע אקטונריזם קוונטי, בו מעבירים משהו אחד במקום אחר, לאחר ולקשר מסך כלשהו שחוצץ ביניהם. אתם לא צריכים לאהוב את המשחק שלהם, לכן חשוב מאוד שתחקרו, אתם לא תוכלו לדעת הכל, אחרים צריך לדעת מה קורה בעולמנו באופן ברור, ואת הדרכים לעשות זאת להעמיק בתורה, בזוהר, בתפילה, אתם כרגע נמצאים בפיצול דרכים, האם ללכת בדרך הבורא או לא, זו הבחירה החופשית האמיתית שיש לכל אחד היום. אם לא תלכו בדרך השם, אתם תאבדו את הבחירה החופשית שלכם, כי זה אחד המלחמות העיקריות של האליטה והאנשים. איך אמרת, אתם צריכים לעשות כל מה שאני מביא לכם בהדרכות, וזה להשתמש בעבודות הקיימות ולספר לאנשים, עוד ברצינות רבה, כי אין זמן יותר, אם תשאלו אדם, פשוט ביותר, האם שמעתם על שצר רוצה לפתוח פורטלים, הם יכולים לא להבין, אך הרצון שלכם וידע שאני משתף אתכם, תוכלו להעביר זאת לאנשים, כי הרבה הדברים עוברים ממול לאנשים, אך הם לא שמים לב, ידעו מול ככה, אני מבין שזה לא כך פשוט בשבילכם, עכשיו, להביא את כל הידע הזה, תדגישו את הנקודות החשובות, ביותר שיעירו את הלב, שאנחנו כבר באחרית הימים.